שלום לכולם, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. כשאנחנו נכנסים לברר את סוגיית המקדש, אז באופן טבעי יש לנו קושי. הקושי שאנחנו לא מכירים לצערנו הרב מה זה מקדש כבר הרבה מאוד שנים. והמקדש נראה לנו מאוד רחוק, מאוד, לא רוצה להגיד חס ושלום, תלוש מהמציאות הרלוונטית, המודרנית שלנו. עכשיו אני נזכר תוך כדי דיבור, ניגש אליי מישהו לפני כמה היום, אומר לי, תגיד לי, איך אני יכול להתחבר למקדש שבעצם הוא נראה לי כבית מטבחיים? שאלה? שאלה חשובה, אסור לזלזל בשאלה כזאת. ולכן באמת יש לנו קושי להתעסק עם סוגיית המקדש, כי הדברים נראים רחוקים ועתיקים ואולי לא רלוונטיים לתקופה שלנו. אני בחרתי היום כדי קצת לקרב את הסוגיה הזאת של געגוע למקדש וגעגוע לעבודת המקדש, לעסוק קצת בסוגיית הקורבנות. יש, הייתי אומר, כמה קורבנות מרכזיים, אנחנו נעסוק בשלושה, העולה, השלמים והאשם. האשם לסוגיו כמה שנספיק, נראה. ולהבין בעצם את המשמעות, לפחות העקרונית, של שלושת הקורבנות הללו, מה הם אמורים בעצם לייצר אצלנו במחשבה, בנפש, בחיים, כעם, כפרטים. ובעצם כשיש מקדש ויש עבודת קורבנות, תודה רבה, אז בעצם כל המטרות, אם אפשר לומר, מעבר לסודות הפנימיים שלנו בהם השגה, מה העניינה של עבודת הקורבנות, אבל מה שכן אפשר להבין, כשאין לנו מקדש, כל זה חסר לנו. ואם נוכל קצת ככה ללכת בעקבות הקורבנות ברמה השכלית, המוסרית, להבין בעצם מה הם מסמלים הקורבנות האלה, לפחות שלושת המרכזיים, עולה, שלמים ואשם, אז אולי זה קצת יכול לקרב אלינו את הגעגוע ומה חסר לנו כשאין מקדש ועל מה אנחנו מתפללים בעצם, ואולי גם איך להיכנס יותר נכון לתשעה באב, ונקווה שבעזרת השם אולי לא נצטרך את זה. אז אני עשיתי לעצמי היום חיים קלים. יש לפנינו מקורות מדולגים בספר עולת ראייה, סידור עולת ראייה של הרב. מקור אחד, איזושהי הקדמה מאוד תמציתית ועקרונית על כל סוגיית הקורבנות. מקור 2, מה המשמעות של קורבן עולה, ממילא מה המשמעות אלינו. מקור 3, מה המשמעות של קורבן שלמים. ומקור 4, בעיקר מה המשמעות של קורבן אשם, וחלק מהקורבנות נמצאים כאן, בדף שלנו. והשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת אביו של הרב יורם, רבי אליהו בן בת שבע, שהכרתי אותו קצת ככה מרחוק, לא ממש, אבל היה אדם צנוע ושקט וטוב לב עם אלוקים ועם אדם. ואני חושב שמה שנלמד כאן מאוד מתאים, לפחות ביחס לקורבן עולה וקורבן שלמים. אז הדברים יהיו גם לעילוי נשמתו. אומר הרב כך, קודם כל, מה זה בכלל קורבנות? אומר הרב, הקורבנות המסמנים את המפעלים המוחשיים שהם מכוונים להגיע בתמציתם ויסודם לכוונה האלוקית העליונה של החיים ושל המציאות, הם מורים, אם זה בפרטיותם, בהערכת עבודתם היותר מפורסמת, הכתרתם ועיכולם וההתנהגות עם הפרם, את כל התוכן של כל המעשים כולם, שיסוד קדושתם התמציתית היא עולה למעלה. אנחנו בעולת ראייה, עולת ראייה זה לא קל, ובטח לגבי הקורבנות לא קל, אבל תכף ננסה קצת לפרק מה שכתוב. ולכן מפני פעולתם על הרצון, על המחשבה ועל כל נטיית החיים, מזדכך על ידם השכל, מתארים על ידם כל הכוחות הנפשיים והגופניים של האדם. אז קודם כל, הקורבנות, עבודת הקורבנות זה בעצם העבודה, אם אפשר לומר, אחת מהעבודות הטכניות שהיו במקדש. עבודות פרקטיות, סדר פעולות שצריך לעשות בכל קורבן לפי עניינו. לזה הרב קורא כאן המפעלים המוחשיים. פעולות מוחשיות. אז הקורבנות שהם בעצם מסמנים לנו ומסמלים לנו את הפעולות המוחשיות, שדרך שהפעולות המוחשיות האלה, הפעולות הפרקטיות האלה, סדר הפעולה הזה, הוא בעצם רומז לערכים רוחניים, אלוקיים, מוסריים, שכליים וכו'. אז הקורבנות המסמנים את המפעלים המוחשיים, שהם המפעלים המוחשיים האלה, הפעולות המוחשיות, שהם מכוונים להגיע בתמציתם ויסודם לכוונה האלוקית העליונה של החיים ושל המציאות. זאת אומרת, כשאנחנו פועלים פעולת קורבן מסוימת, נגיד תכף נראה קורבן עולה, אז אנחנו בעצם פועלים איזושהי פעולה טכנית שיש לה שורש רוחני להגיע, כמו שכאן הרב כותב, אל הכוונה האלוקית העליונה, ודרך הפעולות הללו, אם אנחנו נלמד את התוכן שלהם, אז יהיה אפשר גם אלינו היום להבין בעצם מה חסר לנו כשאין לנו קורבן עולה, למשל, לדוגמה. אם זה, כלומר, אם הכוונה הכללית של כל קורבן, הם מורים עם זה בפרטיותם, כלומר, כל קורבן ועניינו, וכל קורבן וסדר הפעולות הספציפי שבו, וכו', הם מורים עם זה בפרטיותם, בהערכת עבודתם היותר מפורסמת, כשאנחנו מעריכים את סדר העבודה שלהם, הכתרה, העיכול, ההתנהגות עם האפר וכו', את כל התוכן של המעשים כולם, של כל המעשים כולם, שיסוד קדושתם התמציתית היא עולה למעלה. כלומר, כשאנחנו בעצם רוצים לחיות חיים נכון, ואם למשל אנחנו עכשיו עוד מתחילים להתמקד קצת בקורבן עולה, אז בעצם כל החיים שלנו צריכים להיות איזה מין המשכיות של קורבן עולה. שאם נבין מה זה קורבן עולה, דרך פרט אחד לפחות שקשור לקורבן הזה, אז בעצם נבין מה המשמעות של הקורבן הזה, לפחות לפי השגתנו, לפי הכיוון היום, וממילא גם מה חסר לנו היום. לכן הוא אומר, המשפט האחרון לה קצת יותר פשוט, היות והפעולות המעשיות רומזות בעצם על איזה תמצית אלוקית שגנוזה בפעולות האלה, לכן כשאנחנו פועלים את הפעולות האלה בקורבן, מפני פעולתם על הרצון, על המחשבה ועל כל נטיית החיים, היות והפעולות הקורבניות האלה הן פועלות על הרצון שלנו, הן פועלות על המחשבה שלנו, פועלות על סדר ההתנהגות המעשי של החיים שלנו, ממילא, אז מה שפועל על המחשבה מזכך את השכל, מה שפועל על הרצון מזכך את הנפש, את המידות, את הרצון, מה שפועל על המעשי מזכך את המעשי. לכן מתארים על ידם כל הכוחות הנפשיים והגופניים של האדם. אז עוד פעם המשפט הזה דילקתי בסוף, מפני פעולתם על הרצון ועל המחשבה ועל כל נטיית החיים, א', מזדכך על ידם השכל, הערכים, האידיאלים וכו', וממילא מתארים על ידם כל הכוחות הנפשיים והגופניים של האדם. טוב, דברים קצת הופשטים, קצת מרחפים, בואו ניכנס יותר פנימה. אומרת המשנה, וכך אנחנו גם מי שנוהג לומר את הקורבנות לפני התפילה, וזה מופיע בסידור, שהעולה קודש קודשים, והיא טעונה שלושה דברים. יש שלושה דברים שצריך לעשות בעולה. מה הם שלושת הדברים? הוא טעונה הפשט, צריך להפשיט את האור מהבהמה, וניתוח, צריך לנתח את הבהמה לחלקים לנתחים, וכליל האישים, והיא כולה עולה לאש, חוץ תכף נראה מהאור שהוא הפשטנו ממנו את האור. אז אחרי שהפשטנו מהבהמה את האור, אז אנחנו מנתחים אותה לנתחים, לחלקים, ואחר כך כולה עולה קודש קודשים. שימו לב, אומר הרב כאן דברים נפלאים, תראו. המידה של קודש הקודשים המתייחסת לעולה, הרי עולה כשמה כן היא, קורבן עולה, הוא בעצם לכאורה אמור להעלות את כל מה שיש במציאות. אמנם כבר אנחנו שמים לב שזה לא מדויק. כי העולה לא כולה עולה לקורבן. האור של העולה לא הולך, לא עולה על המזבח. אנחנו מסלקים את האור, מפשיטים את האור, האור הולך לכהנים. תכף נראה מה זה האור הזה. אבל אחרי שהפשטנו את האור מהקורבן, מהבהמה, כולה קודש קודשים, כולה עולה על המזבח. למשל בניגוד לשלמים, שכידוע השלמים הם מחולקים בין שלושת המרכזים, תכף נראה מה המשמעות של זה, המזבח, הכהנים והבעלים, שגם הם אוכלים מהבשר של הקורבן. אז המידה של קודש הקודשים המתייחסת לעולה, המכוונת לעומת ההתעלות הגמורה והתמזגותו של כל ערך ההוויה בכל צורותיה, הקודש והחול שלה, כבר נסביר, לערך הקודש, ביסוד המכוון של קודש קודשים, היא מותנה, או כן, או מותנית, בשלושת יסודות עיקריים, או בשלושה יסודות עיקריים. כלומר, אם העולה היא בעצם מסמלת שיש לנו בעולם חול, ויש לנו בעולם קודש, ובעצם העולה שהיא כל כולה כמעט חוץ מהאור, עולה על המזבח, זה מסמל שבעצם המטרה של העולם שלנו זה להעלות את הקודש ואת החול ביחד. לא רק להעלות את הקודש של הקודש ולהפקיר את החול, אלא גם החול צריך להעלות או להתעלות על ידי שהקודש מאיר אותו, מאיר בו ומאיר אותו. אז קורבן העולה הוא בעצם הסמל והדוגמה לזה. כשאנחנו שומעים קורבן עולה שהכל עולה אל הקודש, זאת אומרת שכל מה שיש בהוויה, כל מה שיש במציאות, סוגריים חשובים, חוץ מהאור, תכף נראה תאונה הפשט, כל מה שיש בהוויה במציאות, יש בכל המציאות כולה, בכל הוויה, לכל צדדיה, יש גרעין קודש, ויש אפשרות להעלות את הכל, ותכף נראה סוגריים או הסתייגות מהמילה הכל, אפשר להעלות את הכל אל הקודש. אז כשאדם בא למקדש ורואה קורבן עולה, והעולה קודש קודשים, והיא כמעט כולה עולה למזבח, מה בעצם הרושם שהוא צריך לצאת כשהוא חוזר הביתה? שהחיים שלי לא מחולקים לחול וקודש באופן פשטני, שחור לבן. אלא הקודש הוא כל כך עליון שהוא מסוגל לרדת עד לתחתיות ולהעלות את החול הראיה, שאפילו הבהמה החולית הזאת כל כולה חוץ מאור עולה אל השם, עולה על המזבח. זה כאן מה שהרב אומר. המידה של קודש הקודשים המתייחסת לעולה, מכוונת לעומת ההתעלות הגמורה שהכל יכול להתעלות, והתמזגותו של כל ערך ההוויה בכל צורותיה, כלומר זה שכל הצדדים של המציאות מתמזגים והכל עולה ביחד לקודש קודשים, עולה אל השם, מתקדש, הקודש והחול שלה, הכל יכול לעלות לערך הקודש. כדי שזה יקרה, אז זה מותנה בשלושה יסודות עיקריים, ועכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה חשובה מאוד. קודם כל, אין עוד מה לשאול, מכילה. קודם כל העולה, דבר ראשון, אפשט. דבר ראשון צריך להפשיט את האור. מה זה אומר? להפשיט את האור. מה המשל, מה הנמשל? המשל ברור, מה הנמשל? אומר הרב, האחד, שהחיצוניות הגמורה שאיננה עלולה לעלות עד ההתעלות העליונה של זיכוך הקודש, היא צריכה להתרחק ולהינטל מחיבורה עם העניין הפנימי העומד ומוכשר לבוא לידי עילויו העליון. זאת אומרת, נכון שיש בחיים מקור קודש, ונכון שיש בחיים, נקרא לזה, ביטויי חול, ונכון שהקודש יכול להעלות את החול. עכשיו הערה חשובה. אבל הקודש לא יכול להעלות את כל החול. יש צד חולי, אם אפשר לומר, שאחרי שהוצאנו ממנו את הקודש, הוא נשאר בחוליותו. אני אתן אולי דוגמה טובה, שהרב גם מזכיר אותה בספר אורות. כשאנחנו רוצים לייצר יין, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו שמים ענבים בחבית, נעזוב כרגע את כל החומרים מסביב, נגיד שמים רק ענבים בחבית, בחבית המתאימה, סוגרים את החבית והכל שם מתחיל לעבור תהליך של תסיסה. מה קורה? הבשר של הענבים, הקליפה, הזגים וכו', מתחילים להתמוסס, ומתחיל להופיע מיץ, עד כדי כך שבסוף התהליך הזה כל המיץ שהפך מהבשר של הענבים ליין יצא, כל המיץ שהיה אפשר להוציא מהקליפה יצא, כל המיץ שהיה אפשר להוציא מהגרעינים, מהזגים יצא, ובסוף התהליך הזה, אחרי שקיבלנו, נקרא לזה, 99% יין שצף על פני החבית, קיבלנו 1% שמרים, שזה בעצם השארית של הקליפה ושל הזגים, שאחרי שהוצאנו ממנה את כל היין, כבר אי אפשר להוציא יותר משם יין. זהו. אז נכון שהעולה היא קודש קודשים, ונכון שאפשר להעלות כביכול את כל החול אל הקודש. אבל זה לא נכון. יש חול שאי אפשר להעלות אותו. אם נדבר רגע במושגים של ספר התניא, אולי זה יותר קל להבין. יש נפש אלוהית באדם ויש נפש בהמית באדם. אנחנו צריכים לגלות את השם דרך הנפש האלוהית ודרך הנפש הבהמית, אבל יש צדדים נמוכים בנפש הבהמית שאותם, שאחרי שאנחנו נגלה את הקודש האלוהי דרכם, שם כבר מצצנו את כל היין, הוצאנו את כל היין, אי אפשר יותר להוציא משם קודש. זהו, מצינו. ולכן הוא לעובדו בכל לבביך, שלא נתבלבל, ביצר הטוב ובצד הטוב שביצר הרע. אבל מה עם הצד הרע שביצר הרע? הצד הרע שביצר הרע טעון נפשת. את זה אנחנו מסלקים. האור, שהוא הצד החיצוני של הבהמה, החול של החול של החול, אם אפשר לומר, המעטפת הכי חולית של הבהמה, כמשל, החול הזה הוא בחוץ, הוא לא חלק מהחשבון. ואנחנו הרבה פעמים מתבלבלים בדבר הזה. בשם קידוש החול, אנחנו כביכול מקדשים את כל החול, כולל את החול שהוא חול, שאותו צריך לסלק. אני מסביר ברור או לא? יותר מדי ברור. וזה לא קשור לאהבת חינם ושנאת חינם ותשעת הימים וכולי. מה זה קשור לעניין? מה, לתת דוגמאות? אני לא רוצה. אני מעדיף לא לתת דוגמאות. מה? יש דברים במציאות שאי אפשר לתת להם צביון של קודש, נקודה. זה חול. אחרי שהוצאנו משם את התמצית של הקודש, נשאר שם חול. אחרי שהוצאנו משם את היין, נשאר הזג. זהו. משם לא יוצא יותר יין. אי אפשר להוציא יותר יין. אז נכון, כמו שאומר הרב בהרבה מקומות, שבכל חול יש גרעין קודש, ובכל רע וטמא ופסול וכולי יש גרעין קודש, אחרי שנוציא משם את גרעין הקודש, מה נשאר עכשיו? פסול. פסולת. זה הולך לזבל. לכן קודם כל העולה טעונה אפשט. אדם בא לבית המקדש, רואה קורבן עולה, קורבן עולה עולה על המזבח. לומד, אומר, רגע, תאונה אפשט. מה זה אומר? זה אומר שאף על פי שהרעיון הכללי שבשביל הקב"ה ברא את העולם זה להעלות את כל ההוויה, את כל כוחות החיים הטבעיים, החומריים, הגופניים, הנפשיים, הפרטיים, הציבוריים, הרגשיים, השכליים וכו'. נכון, הכל צריך לעלות למעלה. אחרי שנגלה את הקודש, שנחשוף את הקודש שנמצא בפנים, יש איזשהו חול שאנחנו לא ניתן לו שום הצדקה. השרץ הוא שרץ. נכון שאין ממנים חכם לסנהדרין עד שיודע לתאר את השרץ מהתורה, כי הוא יודע להוציא את גרעיני הקודש שבשרץ, שבזמן למשל של מצב יוצא דופן כמו מחלה צריך לאכול את השרץ כדי להציל את הנפש, אז יגידו לך לכתחילה תאכל את השרץ ותברך עליו. ולכן אין ממנים חכם לסנהדרין עד שהוא לא יודע לזהות את גרעיני הקודש האלה ולצרף אותם לסברה שיש לעשות לה' אפשרות תורתך, לצרף את ה-5% טהרה בתוך ה-95% טומאה הזה, ביחס ל-95% הטומאה האלה. זה נכון. אבל אחרי שרוצנו משם את ה-5%, יש שם 95% טומאה. אנחנו לא מכשירים את השרץ. אנחנו 10 שנים לגוש קטיף. נכון שמת השם הייתה הזאת נפלט בינינו. אבל בגלל זה נכשיר את השרץ? חס ושלום. יש לי איזו דוגמה מאוד טובה, אבל אני לא רוצה לעורר פה שערה. לא, אני לא רוצה. מה? לא, כבר זה עורר שערה, חזוב, חבל. לא, לא אני עוררתי מישהו, אנשים אחרים. לא, אבל העיקרון, עזבו את הדוגמאות. הדוגמאות ברורות, רבותיי, בשם הקודש שבחול, אנחנו לפעמים מחללים את הקודש. בואו נהיה ישרים ואמיתיים. ולכן צריך לעשות הבדלה ברורה בין העולה קודש קודשים, כל הקודש, אם אפשר, או הקודש מעלה את כל החול, הסתייגות, לא את כל החול. כמעט את כל החול. יש חול שצריך להישאר בחוץ. יש אור שלא עולה למזבח. לכן קודם כל תאונה הפשט, בואו נחזור רגע לרב, הדברים פה, המילים כאן נפלאות. בואו נסיים את זה לפני השאלות ברשותכם רגע. האחד שהחיצוניות הגמורה, הגדרה מדויקת, יש מציאות של חיצוניות גמורה. יש חיצוניות שאיננה גמורה, שהקודש יכול להתגלות דרכה. בסדר? אבל יש חיצוניות גמורה. האחד שהחיצוניות הגמורה, שאיננה עלולה לעלות עד ההתעלות העליונה של זיכוך הקודש, היא צריכה להתרחק ולהינטל, צריכים ליטול אותה משם, ולהינטל מחיבורה עם העניין הפנימי, כי היא מפריעה לעניין הפנימי, היא לא תוכל להצטרף לעניין הפנימי, העומד ומוכשר לבוא לידי עילויו העליון. למשל, תן אולי דוגמה הזויה שעכשיו עולה לי בראש פעם ראשונה בחיי. בסדר? דוגמה. אחד אומר, תשמע, תשעה באב נקרא בנביא מועד, קרא להם מועד. אם זה נקרא מועד, אז אין שמחה במועד אלא בבשר ויין. יאללה, בוא נאכל בשר, בוא נאכל בשר נשתה יין בתשעה באב. מה אתם אומרים על זה? צודק או לא? הקודש שבחול, העתיד. אז הבעיה יצא לתפיסה הזאת, יצא לאדם הזה, שהוא מקדים את הקץ. נכון, מה שאתה אומר זה נכון, לעתיד לעמוד תשעה באב יהיה מועד. ובמועד נוהגים כמו במועד. אבל כרגע זה יום אבל, זה יום חורבן. נכון שניצוץ הבשר והיין נמצא בסגולה הפנימית של תת באב, אבל הוא לא אמור להתגלות כרגע בפועל במציאות. אז אם אנחנו רואים עכשיו אדם במחאות, אנחנו לא שופטים, אם אני רואה את עצמי אוכל בשר ושותה יין בתשעה באב, אז אני לא אומר לעצמי, זה הקודש שבחול, יש לו ניצוץ מתקופת משיח, שאולי מגיע לתיקונו וירד מקדש מן השמיים, או יבנה על ידי בני אדם, ובעצם... סליחה, לא מלמדים על זה עכשיו זכות. אין מה ללמד על זה זכות. על מה אתה מלמד זכות? על השקר? נכון שיש כאן גרעין רוחני, פנימי, אלוקי, אבל במציאות המעשית כרגע יש כאן קלקול נוראי. אין כאן שום מקום ללימוד זכות. עוד פעם, יש מקום ללימוד זכות בשורש הרוחני, אבל לא בפעולה המעשית, לא בגלל שאנחנו לומדים זכות. אז אנחנו עכשיו נקבל את הפעולה ונגיד כן, היא לגיטימית. היא לא לגיטימית. נקודה. אני אתן את הדוגמה, חצי דוגמה. רפורמים זה לא לגיטימי. נקודה. זה לא לגיטימי. שום לגיטימיות. עכשיו, מה גבולות הגזרה שאנחנו מראים שזה לא לגיטימי? את זה נעזוב לוויכוח, דעתי ברורה חד משמעית. שום שותפות איתם בשום בשום מציאות. ברור. רגע, אתה לא מאמין שיש שם סגולת ישראל? אתה לא מאמין שיש צלם אלוקים בכל אדם? ברור, מה זה קשור לסוגיה עכשיו? סליחה שאני אומר, אני מדבר עכשיו יותר ברור. הנשיא הזמין, שיזמין. כבוד הנשיא, ברוך תהיה, אני לא בא. נקודה. זהו. אתם יודעים מה אני זה היום. אולי אפילו בשעה הזאת אני מוסע. זה דבר, צריכים לדברים ברורים. יש חול שהוא מחוץ לקודש. ואנחנו לא ניתן לו הכשרה בשם הקודש שבחול. זה טעות חמורה. בשום פנים ואופן לא. לכן האחד שהחיצוניות הגמורה שאיננה עלולה לעלות עד ההתעלות העליונה של זיכוך הקודש, היא צריכה להתרחק ונתן מחיבורה ממעניין הפנימי העומד ומוכשר לבוא לידי אילויו העליון. זה ממד ראשון של העולה שתאונה אפשט. יפה. הדבר השני, תאונה ניתוח. אחרי שהפשטנו את החול שלא יכול להעלות אל הקודש, או להתעלות עם הקודש, עכשיו צריך לנתח. מה זה לנתח? באופן פשוט, לחתוך. כשאנחנו מנתחים את הבמה, אנחנו חותכים אותה לחתיכות. כשאנחנו מנתחים סוגיה, אנחנו חותכים אותה לחתיכות. חותכים את הסוגיה לכמה רבדים, לכמה צדדים, לכמה ממדים, אומרים הרובד הזה הוא א', הרובד הזה הוא ב', אין סתירה, זה מדבר על יום, זה מדבר על לילה, לא קרב זה אל זה, הכל בסדר, חילקנו חילוקים. זה נקרא ניתוח, מה זה אומר בתוכן הרוחני? אומר הרב השני, משפט קצת ארוך וכאילו על דרך השלילה, שלא עבדת ציורים ורישומים פרטיים הוא העניין של מילוי הקודש. הרבה פעמים בשם הרצון לקדש את הכל, אנחנו מטשטשים את הגוונים השונים שהקודש מופיע דרכם בכל גוון בצורה אחרת. כל מכון מאיר, ברוך השם, בית המדרש הזה עכשיו מלא. יפה, אבל כל אחד מאיתנו הוא גוון אישי. והקודש המתגלה דרך כולנו זה קודש מסוג אחד, והקודש המתגלה דרך כל אחד מאיתנו באופן אישי. זה קודש מיוחד שצריך לדייק אותו, וצריך לייחד אותו, ואסור לטשטש אותו, ולא צריך לאבד אותו. הרבה פעמים בשם הרצון להעלות את החול, בשם הרצון שהכל קודש, העולה קודש קודשים, הכל עולה, אנחנו מפספסים את הגוונים הייחודיים של כל אחד מביטויי הקודש. לכן העולה אחרי שיוצאנו את האור, עכשיו היא טעונה ניתוח. ניתוח זה נכון, מה זה העולה קודש? מה זה בכלל קודש? הקודש מופיע בגוונים שונים, באין סוף גוונים. והמטרה שלנו זה לתת לכל אחד מהגוונים את הביטוי הייחודי שלו. כמובן, אחרי שסילקנו את אותו חול, שכבר הקודש לא יכול להתגלות דרכו. זה נקרא ניתוח, אני קורא את זה שוב. השני, שלא עבדת ציורים, הכוונה ציור מיוחד, כלומר ערך מיוחד, ערך ייחודי, חינוך מיוחד, שלא עבדת ציורים ורישומים פרטיים הוא עניין של מילוי הקודש. אם אנחנו מאבדים את הרושם הפרטי, את הציור הפרטי, בכל מילה פרטי, נגיד ייחודי, את הרושם ואת הציור הייחודי של כל אחד מהגוונים של הקודש, ובשם הקודש שעולה הכל, שהוא מעלה את הכל, אנחנו מאבדים את הגוונים הייחודיים, יש כאן בעיה. לכן אם אנחנו רוצים שבאמת הכל יעלה אל הקודש, הקול הזה שעולה אל הקודש זה לא איזה קול כללי, הקול כללי שמבטל או מטשטש את הייחודיות הפרטית של כל אחד מממדי הקודש. אלא אדרבה, הוא נותן לכל אחד את מקומו באופן אישי. לכן שלא עבדת ציורים ורישומים פרטיים הוא העניין של מילוי הקודש, אלא הרמתם העשירה, הרמתם מלשון להרים, הרמתם העשירה, העשירה כל הגוונים עולים, אז יש לנו כאן עושר גדול כי כל גוון הוא מיוחד. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, ואם לא בשבילי נברא העולם אז אני מיותר. אז חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, כן, אני מגלה גוון אלוקים מיוחד בבריאה. אז אדם הגיע לבית המקדש, רואה קורבן עולה, מה הוא רואה? הוא רואה שהמגמה של הבריאה זה להעלות את כל הבריאה, את כל ההוויה, את כל החול להעלות אל הקודש. יופי, חזק וברוך. איך עושים את זה? א', מסלקים את החול שאי אפשר כבר להוציא מנו קודש. יש דבר כזה, לא מכשירים את כל השרצים, יש שרצים שנשארים בחוץ. ב', שאנחנו כדי שכל הקודש יתעלה, אנחנו לא מטשטשים בין הגוונים השונים שהקודש כלול בתוכו, שהקודש כולל בתוכו. כל גוון צריך לקבל את הקודש הייחודי שלו, צריך להופיע את הקודש הזה. זה החלק השני. אלא הרמתם העשירה עם כל רכוש ציוריהם של כל אחד מהפרטים לרום מעלות הקודש. השלישי, כליל האישים, אחרי שסילקנו את החול שלא יכול להצטרף אל הקודש, ודייקנו את הגוונים הייחודיים של כל הקודשים לסוגיהם ולצדדיהם ולמיניהם וכו' וכו', אחרי כל זה, עכשיו מעלים את הכל בהרמוניה, כליל האישים, זה שלב שלישי. השלישי, שעם כל הגוונים וכל הציורים הפרטיים שיש בהם כל כך הרבה הערכות שונות וגם הופכיות זו מזו, כולן כאחד מתאימות הן להתכלל, מלשון הכללה, להתכלל ביסוד הקדושה העליונה, העולה קודש קודשים, אש הקודש בכלילת קדושת נגוהותיו. ועל שלושת אלה איננו אומרים, ותאונה אפשט, וניתוח בפרטיות מדויקה, וכליל לאישי. לא יודע, מה נהי לכם? אני, כשאני לומד את הפסקה הזאת למשל, זה קצת מקל עליי. קצת מקל עליי, מה חסר? חסר לנו בית מקדש, שבו מופיעה עבודת הקורבנות, שחלק ממנו זה קורבן עולה, שכשאדם היה מגיע למקדש, הוא היה יוצא עם רושם שכלי, מוסרי, ערכי, רוחני, ברור, מדויק, איזה חול צריך להיות בחוץ, איזה חלקים וגוונים, ייחודיות פרטית אסור לוותר עליה, ואיך הכל כלול בהרמוניה והכל עולה ביחד לקידוש השם אחד גדול. היום חסר לנו. אנחנו מאוד מבולבלים. רגע, החול הזה הוא מחוץ לקודש, אולי אפשר להכניס לו בתוך מערכת הקודש. תאונה הפשט, אין לנו היום הפשט. תאונה ניתוח, רגע, אם אנחנו יודעים לדייק את הגוונים הייחודיים, את הפרטיות האלוקית המדויקת המופיעה בכל גוון, אצל כל אדם, בכל מצב, בכל נושא וכו'. גימל, האם אנחנו חיים בהרמוניה כוללת של הקודש, שהכל הוא חטיבה אחת? כל זה חסר לנו. אין לנו את זה. אז בית המדרש אמור לתת לנו איזה רושם מזה, כשאנחנו לומדים את זה. תפילה, תפילות לפי דייחת כנגד תמידים תקנו. אז תפילה מבחינה מסוימת היא קצת מקרבת אותנו לזה. אבל זה חסר לנו. אפשר לומר, אם אנחנו מבינים רק לפי הפסקה הזאת, יש שם בעולת ראייה הרבה פסקאות מה זה קורבן עולה. אבל לפי הפסקה הזאת, אם אנחנו מבינים מה זה קורבן עולה, שזה העלאה של הקודש את החול, אבל בדיוק המדויק של שלושת הממדים האלה, של סילוק החול שאין בו אפשרות להעלות אל הקודש, הכרת הייחודיות הפרטנית שכל אחד מצדדי הקודש, וההרמוניה כוללת את כולם, היום אין לנו את זה. זה מה שחסר לנו. אז זה אנחנו מתפללים, אז אנחנו מתגעגעים. אין לנו הגדרה מדויקת בין קודש לחול. אין לנו ניתוח מדויק בלי לאבד אף אחד מהייחודיות הקודשי שיש במציאות, ואין לנו הרמוניה כוללת. טוב, עכשיו הערות, שאלות, טענות, אי הסכמות, בבקשה. הקורבנות מצד מהותם הרוחנית האלוהית גונזים בתוכם את התוכן הזה. סדר הפעולות של הקורבנות, למשל כמו פה, פה זה כותרת מאוד ראשית, זה מאוד ראשוני. תדע לך, העולה היא טעונה שלושה ממדים, הפשט, ניתוח וכליל האישים, זה ראשוני, יש עוד המון פרטים פה. אבל אפילו זה, ברגע שיש קורבן עולה במקדש, יש מקדש, יש קורבן עולה, המציאות מוזרמת, אם אפשר לומר, אנחנו מוארים מהאור הזה, ולכן יותר קל לנו לחלק בין קודש לחול באמת, יותר קל יהיה לנו לדעת את הדיוקים המדויקים של כל אחד מהקודש הייחודי, ויהיה קל לנו לחיות בהרמוניה את הקודש בכל מערכות החיים. אין לנו מקדש, כל זה חסר לנו. יש איזה מין סגוליות בקורבן עולה, אם אנחנו עכשיו עסקים בקורבן עולה, סגוליות בקורבן עולה, שהיא מקרינה את זה על המציאות. עכשיו, כל אחד מאיתנו בא לבית המקדש, ונגיד כמשל, רואה קורבן עולה, אם הוא למד עולת ראייה ומבין את התוכן הזה, או למד הסברים אחרים, לא משנה כרגע, כשהוא רואה קורבן עולה, הוא מבין שזה הרושם שהוא צריך לקחת אליו ולחיים. כשהוא יצא מבית המקדש, אחרי שהוא ראה את המעמד שנקרא קורבן עולה, הוא יחזור הביתה לרעננה, הוא ידע לחלק יותר נכון בין קודש לחול. הוא ידע לא לאבד את הפרטים בהכללה. הוא ידע לחפש ולמצוא את ההכללה השלמה. וכל זה היום חסר לנו. הבלבולים שלנו היום הם תוצאה של היעדר הקורבנות. כמשל, אנחנו היום עסוקים בקורבנות, לא רק הקורבנות, גם הקטורת והמנורה וכו'. כל זה כמשל, רוצים רק להבין את העיקרון. כן.
מה זה פרטי הקודש?
מה זה?
מה זה פרטי הקודש?
פרטי הקודש, יש הרבה גוונים של קודש. למשל, אפילו ברמה הכי פשוטה, ברמה הכי ראשונית, כל אחד מאיתנו יש לו עולם שלם של קודש, שדרכו הוא אמור להופיע את ריבונו של עולם, ולכן אנחנו לעולם לא נחכה אחד את השני, כולל לו תלמידים את רבנים. לא נחכה. בשום פנים ואופן לא. כל אחד יש לו קודש ייחודי שאותו הוא צריך להופיע בעולם, ולכן הוא אומר, אלוהי, עד שלא נוצרתי אני כדאי, עכשיו שנוצרתי אני כדאי. וכשאני כדאי, יש לי קודש ייחודי שצריך להתגלות דרכי, ואם אני לא אגלה אותו, כי אני עתיק את החבר שלו, את הרב שלי, אני מועל בתפקידי. ולכן אתה לא לחוץ מהחבר, והחבר לא לחוץ ממך. כל אחד יש לו מסלול הקודש שלו, כמובן, בתוך הכללים והעקרונות של הקודש העקרוני, קודש הכללי. בסדר? כן. פורים זה יום מיוחד שבו כביכול, הייתי אומר ככה, בשורש הפנים פנימי, בפנימיות של הפנימיות, אין גוונים. בשורש הפנימי יש מקור אחד, יש מעיין אחד שממנו נובעים כל הטיפות. רק רגע, שנייה. מקור הנביאה הוא אחד. איפה יופיע ההבדל? ההבדל יופיע בטיפות. כל טיפה היא טיפה אחרת. בסדר? עכשיו, פורים באופן מסוים, לכן הוא התבטא לעתיד לבוא, כי זה מעין עולם הבא כזה וכו'. פורים זה יום כזה, ולא נעסוק עכשיו בסגולה של היום הזה, אבל זה יום כזה שאתה יכול, אם אפשר לומר, לדלג על הטיפות ולהגיע למקור הנביאה. ושם אתה, כן הייתי אומר ככה, אני לא אומר שלא צריך את הגוונים, אבל שם אתה משתייך אל השורש עוד לפני הגוונים. באמת, מה, זה יום מיוחד מה. ולכן שם גם אין כמעט הבדלה של החול, אין כמעט הפשט בפורים. נכון, אוכלים בשר ושותים יין, והמצוות של היום הם אכילה, ואפילו שיקור, ולא נעשרה עבודה, וכל מה שכתוב בספרים. אבל נעזוב, אנחנו קצת מתפזרים. איך? בפורים אין כמעט קליפה. פורים זה, עתידין כל המועדות להתבטל חוץ עם פורים. פורים זה יום מיוחד. כן. הקודש לחול. נכון. תראי, אנחנו חיים היום בדור שדור נקרא לו דור הקאוצ'ינג. אני עונה לך, אני עונה לך. דור הקאוצ'רים, נגיד. דור המימוש העצמי. מצד אחד זה נפלא, מאיפה זה בא? זה בא מפה. אנחנו חיים בדור שכל אחד מהגוונים האלוקיים המיוחדים רוצה לצאת אל הפועל. האם אני מוציא את עצמי לפועל דווקא דרך המימוש העצמי שאני חושב שזה יהיה בבנק? לא בטוח. אבל עובדה שזה מה שאנשים מחפשים. אנשים לא מוכנים לוותר, ובצדק, בדור שלנו. אנשים לא מוכנים לוותר על המימוש העצמי, האישי, הייחודי שלהם. כולל נשים. וזה גאולה. כלומר, לא יצאו חד ושלום, שנשים בדורות קודמים, וזה לא נכון, אבל למאן דאמר, היו מוותרות מסיבות כאלה ואחרות על כל מיני ממדים של הגוון האישי, הייחודי, הרוחני, הקודשי שלהם. בדור הזה פחות מוכנות לוותר, לא מוכנות לוותר, אסור להם לוותר. זה לא צריך לבוא על חשבון הבית וכו' לסוגיה שלמה, אבל ברור שזה שאנחנו רואים היום נטייה עמוקה מאוד, חזקה מאוד, למימוש עצמי, זה בא מהמקום הזה, זה בא מהמקום של ניתוח לאישים. אדם יושב בבית המדרש, לא לומד את התורה כמו איזה מיקס, מה זה פה, איזה מיץ תות בננה? תן לי תות, תן לי בננה. איך קוראים זה? פירות יער, נכון? נשאר היער, אין פירות. מה יש שם בפירות יער? אתה מוכן לצאת, כן אותי? קוקו זה נקרא פרי יער, אין לי מושג. אננס, מה? אנחנו דור של מיקס, אבל מצד שני אנחנו גם דור שרוצה את הייחודיות הפרטית. הילדים אוהבים את המיקסים. גם להבדיל בפאבים כנראה אוהבים כל מיני מיקסים, לא ככה אמרו לי פעם. אבל אנשים רציניים, אם היית פעם ב... איך זה נקרא? ארוחת גורמט, ככה קוראים לזה? גורמה. גורמה? לא יודע. קיצור, ארוחה של אנשים שמבינים בטעם, הם רוצים הכל מדויק. נכון? תן לי דג סלמון. אל תערבב אותו עם... תעזרו לי. נסיכת הנילוס. פה נסיכה, פה סלמון, זהו. לא, זה דבר מאוד עקרוני, עקרוני. זה ניתוח לאישים. כן. הרצון של כל הופעת קודש להופיע, בין אם זה על ידי אדם, בין אם זה על ידי מאורע היסטורי, בין אם זה על ידי אמונות ודעות, כל מיני סוגים ייחודיים של פרטניות קודשית, נקרא לזה כך. יותר קל לנו להקל את זה דרך בני אדם. כל אחד רוצה להופיע את הקודש דרכו בצורה ייחודית, והוא צודק בזה לגמרי. בתנאי שהוא על פי העקרונות. הקודשיים הכוללים, כליל האישים. אתם רוצים להתקרב לקורבן שלמים קצת? כדאי נראה לי, כן. רגע, שנייה, אני עוצר אותך שנייה, רגע, אני רוצה רגע להסביר משהו. בית מקדש זה המקום שבו מתגלה הקודש בשיא הגודל שלו, הגובה שלו, הדיוק שלו, העומק שלו, האמת שבו, היושר שבו וכו'. זה המקום האופטימלי, כלומר, תצייר איזה מין הופעת קודש, אם הקדוש ברוך הוא עליון, אין לנו בו השגה. ונשאל את עצמנו, איפה הופעת הקודש היותר שלמה, יותר מדויקת, יותר כוללת וכו' וכו', יותר, יותר, יותר? התשובה היא בית מקדש. כשיש בית מקדש והכל מתפקד כמו שצריך, א', עצם הפעולות האלה, כמו ששאלנו מקודם בצדק, עצם הפעולות האלה מקרינות על החברה, על העולם, על האנושות, על העולם. ב', כשאנחנו מודעים שכלית, למשל, לעקרונות האלה פה, אז כשאנחנו באים למקדש וחוזרים אחר כך הביתה, אנחנו מבינים איך לנהל את החיים נכון. אז מה שחסר לנו היום, חסרה לנו האמת השלמה הזאת, האמת המדויקת הזאת. זה הבלבול שלנו היום. אם בית מקדש זה בית מטבחיים, איזה סדר פעולות טכני, אז למה אנחנו מתגעגעים? אנחנו חיים בדור, איך קוראים לזה? שלישי? רביעי כבר? שלישי? רביעי, דור רביעי. מה, תגיד לי, בית מקדש, מה זה פה חתיכות של, של, של כבשים תלויים שם באונקלין, ועמות של דם זורם, וכל הג'לביות האלה, תגיד, מה, אתה, איפה אתה חי? אבל אם אנחנו מבינים שזה סדר פעולות כזה, שבכל פעולה, בכל פרט, אנחנו כאן נוגעים בפרט מאוד עקרוני וראשוני, כל פרט כזה הוא גונס בתוכו תכני קודש מוחלטים שמקרינים על העולם, על האנושות, על תיקון העולם. אז אנחנו באמת לא מסתכלים בלי בית מקדש.
אתה
הייתי
חייב ללמוד את העולם, אבל אני חושב ללמוד את זה, שאלה
חשובה, נכון. שאלה חשובה מאוד. זה כמו, אני יכול לשאול אותך שאלה? אני אספר, אתה נשוי?
לא.
אני אספר לך בחורה מאוד נחמדה. אני אספר לך את כל הסיפורים, אני אכתוב לך אנציקלופדיות, כמו עולה טריה על אותה בחורה. כמה היא נחמדה וכמה יש לה תכונות או מעלות טובות וכו'. אתה תתחתן איתה? לא. למה לא? כי יש הבדל בין מה שאתה יודע בשכל לבין מה שאתה פוגש במציאות. יש פגישה פנימית, פגישה נקרא לה נשמתית. נכון, נכון. אדם בא לבית המקדש, הוא יכול להזדעזע מהדיוק. אברבנאל כותב שכל המטרה של עבודת הקורבנות במקדש, ולא רק עבודת הקורבנות, כל המטרה של עבודת המקדש, זה לא עצם העבודה במקדש, אף על פי שיש הרבה מהראשונים שאומרים שיש עצם העבודה, כמובן יש לה תכונות ומעלות וסגולות רוחניות וכו' וכו', אלא מה האדם לוקח את זה כשהוא יוצא במקדש וחוזר הביתה. האם כשאתה חוזר הביתה אחרי שהיית במקדש, אתה אדם אחר, אדם יותר טוב, אדם יותר קדוש, או שלא? ניקח דוגמה מטופשת, בסדר? יצאתי מתל אביב לבית המקדש, הגעתי לשער הגיא, איזה פקקים, מפנים אותי ל-443, הווייז לא עובד, השוטר זה, חפץ חשוד, יפה, איך אני מתנהג בהלוך? עוקף מימין, מקלל את השוטר, עולה על המכוניות, נוסע דרך 443, הגעתי לבאר שבע, מגיע לבית המקדש, מחפש את הכהן השכן שלי, שכיס לי דרך השער הצדדי, ויטמין פי וכו'. משהו כזה, בערך. בדרך הכבשה נפלה לי מהגג על איזה מכונית, לא עניין אותי בכלל, יש לי עוד איזה כבשה שם. לא, תחשבו על זה רגע. ככה זה ייראה, חס ושלום. זה ייראה בהלוך ככה. נקווה שלא. יפה, אדם הגיע למקדש, רואה למשל העולה קודש קודשים, רואה קורבן התמיד, רואה קורבן חטאת, עולה טרייה, חגיגה, לא משנה כרגע מה. מתחבר לשלמות האלוקית הזאת. כשהוא חוזר הביתה, הוא לא יעקוף מימין, הוא לא יעבור 110 באוטוסטרדה, הוא לא יקלל את השוטר. אין מצב, אחרת מה הועיל לו העלייה לרגל פה? אומר רב אברבנאל, העיקר במקדש זה לא המקדש, העיקר זה איך המקדש משפר את החיים מחוץ למקדש. חבר'ה, אני מציע קצת להתקדם. בסדר? טוב, משהו נגענו. כן. סליחה? כן. לא אמרתי זה. לא אמרנו ששרץ אין בו שום קודש. אמרנו כמשל, 95% טמא, 5% טהור, לכן אומר הכלי יקר אחר חבים להטות, לכן השרץ באופן כללי טמא. אבל במצב של למשל חולי, שהשרץ הוא ירפא את החולה, אז חז"ל השתמשו בכלל עת לעשות לה' יפרו תורתך. הכל זה אומר כלי יקר. מה זה יפרו תורתך? שלא הולכים אחרי הרוב אל אחרי המיעוט, ואז חכמי ישראל יודעים לזהות את 5% צדדי הטהרה בשרץ, מוסיפים כלל עת לעשות לה', הופכים את 5% ל-100%, תאכל בתיאבון, תברך שהכל. ואוי ואבוי אם לא תאכל. אז זה לא שהשרץ הוא 100% טמא, זה לא נכון. יש בו 5%, סתם דוגמה, 5% טהרה. רק הכלל הרגיל, אחרי רבים להטות, מסקנה, טמא. כן. לא אמרנו שאין ממד. לא, יש צדדים שהם שייכים אל הקודש, ויש צדדים שהם לא שייכים לקודש. אתה אומר, הערה חשובה, ולא קשורה כרגע לנושא שלנו, שבעצם החיים מחולקים לא לקדושה וטומאה, אלא לשלושה חלקים, ככה כותב בשמונה קבצים, קדושה, חולין וטומאה. עכשיו, אם אני מתקדם רגע איתך, טמא לא ייכנס למקדש. אין מה לעשות, הוא צריך להיטהר. אדם חולי ייכנס למקדש. רגע, 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 באיזה תנאים? בתנאים, למשל, שהוא יטבול במקווה, יוריד את הנעליים. אז החול, אחרי שיכשיר את עצמו, להתאים את עצמו אל הקודש, ייכנס אל הקודש, כי הוא קידש את החול. אבל אדם טמא, הקדושה וטומאה זה שני הפכים. לכן טומאה וקדושה לא הולכים ביחד. חול וקדושה הולכים ביחד, בתנאי שהקודש מקדש את החול אחרי שהוא סינן את מה שצריך לסנן ממנו. האור נחשב החול שאי אפשר לסנן, אתה קורא לו תומה, נגיד תומה. אבל זה עוד פעם, זה לא החול, זה השארית של החול. זה החול היותר חולי, שאתה אומר בצדק, אפשר לקרוא לו תומה. סליחה? שאלה מאוד יפה. אז למה הכהנים מקבלים את האור? בסדר, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. שאלה מאוד יפה. אז כנראה שזה לא חול עד הסוף. כלומר, כנראה שהחול הזה לא יכול לעלות על המזבח, כי כלפי ריבונו של עולם זה חול, אבל כלפי בני אדם, לפחות הכהנים, לא הבעלים, הכהנים, זה אפשר, הכהנים יכולים להתחבר גם אל האור הזה באיזושהי צורה, אבל זה עוד נושא. הערה מאוד יפה, אני אמרתי בהתחלה, יש כאן המון המון פרטים בכל קורבן. אנחנו עכשיו נוגעים בפרט הראשוני ביותר. עולה תאונה שלושה ממדים, יש עוד המון פרטים לזה. בסדר, בואו נתקדם. הלאה, שלמים. אם כן, למה אנחנו מתגעגעים כשחסר לנו קורבן עולה? מתגעגעים, א', ליכולת להבדיל באופן מדויק בין קודש לחול, ב', אחרי שהבדלנו בין קודש לחול, לקדש את כל הגוונים השונים שיש בקודש, ג', להופיע את ההרמוניה בין כל הממדים, אם אפשר לומר, של הקודש הזה בחול, בהוויה, במציאות. יפה. זה חסר לנו. כשיש מקדש, זה מאיר לנו. הלאה. שלמים. טוב, קורבן שלמים זה דבר פשוט. מה התפקיד של קורבן שלמים? כמובן, כמו שחזל אמרו, למה שלמים נקראים שלמים? כי הם עושים שלום. הם עושים שלום בין מי למי. הם עושים שלום בין ריבונו של עולם. יש חלק מהקורבן עולה על המזבח. צריך לראות איזה חלקים ולמה. יש חלק מהקורבן או מהבהמה, מחלקי הבהמה, נאכל לכהנים, וחלק מהחלקים של הבהמה נאכלים לבעלים. טוב, אנחנו מבינים שאם כן, כנראה, שאחרי שהבנו שיש חול, יש, המגמה היא קודש בחול, ואנחנו צריכים להפריד את החול שאי אפשר, שהוא לא יכול להתקדש, והגוונים המדויקים של הקודש, וההרמוניה, כשאנחנו מבינים שחלק מההרמוניה של כליל האישים של קורבן עולה, בא לידי ביטוי בשלום החברתי האלוהי שנעשה בקורבן שלמים. כלומר, בקורבן שלמים יש בעצם לפחות שני סוגי שלום. יש יותר, אבל לפחות שניים. יש שלום, נקרא לזה, בין גבוה לאדיוט. הקדוש ברוך הוא מקבל חלק מהקורבן, ובני אדם מקבלים חלק מהקורבן. זה, אז א', יש איזה יחס, הייתי אומר, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, אפשר לומר. וב', או בין אלוהים לאדם, וב', גם בין בני אדם. לא רק הכהנים, הקדושים אוכלים, גם הבעלים אוכלים. כלומר, קורבן השלום בעצם מגלה, קורבן השלמים בעצם מגלה שיש קורבן כזה, שיש אפשרות כזאת, שבעצם תיווצר איזה הרמוניה, כליל האישים, הרמוניה כזאת, שהיא נותנת את החלק המתאים לריבונו של עולם, את החלק המתאים נקרא לזה לנציגי הקודש, ואת החלק המתאים לכלל הציבור. הייתי אומר כך, הקורבן השלמים הוא הקורבן העושה, קוראים לזה בשנים האחרונות, צדק חברתי. אז אדם, הוא בא לבית המדרש ורואה קורבן שלמים, מה הוא אומר? אפשר לעשות. צדק בחברה. צדק בין אלוהים לבני אדם, וצדק בין בני אדם. בואו נקרא את זה רגע. השלמים שעיקרם הוא תכונת השלום הכללי, שכל חיי חברה וכל איגוד ציבורי בנויים הם עליו. לכן אם אין שלום בין בני אדם לבין ריבונו של עולם, ובין בני אדם ביניהם, אז אנחנו בבעיה. קורבן שלמים עושה שלום בין הבעלים לכהנים, בין בעלי הקורבן לכהנים, ובין בני אדם לריבונו של עולם. כולם אוכלים במרכאות. ומתוך שעיקר המגמה של השלמים הוא להבליט ולהשפיע ברכת השלום בחיים מכל צדדיהם. ואני אומר שוב, עכשיו אם היה זמן, היינו צריכים יותר להעמיק בזה, איזה חלקים שייכים לריבונו של עולם פה, שהם שייכים לאיזה מין קודש עליון נבדל מן המציאות, איזה חלקים שייכים לנציגי הקודש במציאות הכהנים, ואיזה חלקים שייכים לכולנו, ההמון הרחב, שזה החלק שאוכלים הבעלים. אבל אנחנו רוצים להבין את העיקרון של קורבן שלמים. ומתוך שעיקר המגמה של השלמים הוא להבליט ולהשפיע ברכת השלום בחיים מכל צדדיהם, להשוות את הזכויות ואת המידות והמנות הראויות להינתן לכל כוח ולכל תנועה, למזבח, לכהנים ולבעלים, ההמשכה של רושם החיים החברתיים מתגברת בהם. אז הייתי אומר בכותרת ראשית, אדם בא לבית המקדש רואה קורבן שלמים. מה הוא רואה? סדר חברתי מתוקן. כל אחד מהחברה, א', במרכאות, כמשל, ריבונו של עולם, חלק מהחברה כביכול, ב', נציגי הקודש, ג', המון הרחב, כל אחד מאיתנו מקבל בדיוק את ערכו הקודשי המדויק. מדהים. סדר אלוהי אנושי. מדהים. זה קורבן שלמים, צד האמת. נדלג ברשותכם על המשך הפסקה. מי מהכהנים אוכל? עוד הערה נקודתית עקרונית, אבל כן. מי מהכהנים אוכל? היינו אומרים, הרי הבעלים אוכלים, בסדר, מי שהביא את הקורבן, מגיע לו לאכול. הקדוש ברוך הוא גם מגיע לו במחאות לאכול. הכהנים, מי אמור לאכול מהכהנים? תשובה, הכהנים. אבל יש כלל הלכה בהלכות שלמים. שמי אוכל מהכהנים, מהשלמים, החלק של הכהנים, מי אוכל אותו? לא רק הכהנים. אומרת המשנה, אמורה מהם כיוצא בהם, אלא שאמורם, כלומר מה שאנחנו מרימים לכהנים, שאמורם נאכל לכהנים, לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם. כלומר, מי שאוכל את החלק של הכהנים זה לא רק הכהנים. זה אשתו של הכהן, ילדיו של הכהן ואפילו העבדים של הכהן. מה זה אומר? אומר הרב דבר נפלא, אומר רגע בעל פה. זה אומר שאם קורבן השלמים עושה שלום בין בני אדם לבין אלוהים ובין בני אדם בכלל, השלום הבסיסי שצריך להיעשות, בואו תעזרו להמשיך למשפט, הוא במשפחה. לא יכול להיות שהכהן אוכל ואשתו מסתכלת. מה קורה פה? גם לי מגיע איזה מנה. ומה עם הילדים? ואפילו העבדים. השלום הבסיסי, השלום המרכזי, השלום היסודי, השלום הייתי אומר הכי יסודי שעליו עומד כל השלום הכולל, זה מה קורה במשפחה. יש שלום במשפחה, כאן משפחת הכהן, יש שלום בין בני אדם, יש שלום בין בני אדם לאלוהים. אין שלום במשפחה, הכל בלגן. הכל בלגן, לצערנו הרב אנחנו רואים את זה בשבועות האחרונים. אומר הרב, כמו בחיים, שורה עמודה אמצעית, קטע שני, כמו בחיים שעיקרם הוא מופע מאור הקודש וענפיהם מתפשטים על חיי החברה, שזה עניינה או עניינו של קורבן השלמים, כן בחיים שיסודם ועיקרם הוא השלום החברתי, הכולל את כל התנועות הרבות והעלילות החומריות והרוחניות המתפשטות בחיים, בחיים החברתיים, כנראה חסרה שמי, לכל צדדיהם. אומר הרב, צריכה המשפחה, כאן משפחת הכהונה, המושקה, מלשון השקה, המושקה מיטה לחיים הקדושים העליונים, שלאור השם עבודתו הקבועה ברום תארתה, להיות הנושא המרוכז, הנותן את פריו לקודש ולברכה, לכל הכלל כולו בהתפשטותו. אז אדם בא לבית המקדש, רואה קורבן שלמים, רואה כהנים עם כל המשפחה, אוכלים שלמים. מה הוא מבין? שאנחנו צריכים לעשות סדר חברתי בין אלוהים לבני אדם ובין בני אדם, כשמרכז הסדר הזה, יסוד הסדר הזה, שממנו התפשט הסדר לכל בני אדם ולקשר עם ריבונו של עולם, זה המשפחה. חבר'ה, אנחנו לומדים פה רעיונות מאוד ראשוניים, יש פה המון פרטים שצריך לדייק אותם. אבל כאן זה ממש ראשוני, אבל זה נותן לנו פתאום איזה אור חדש. אז אדם בא, אני חוזר, אדם בא לבית המקדש, רואה קורבן שלמים. מה הוא רואה? הוא רואה שלום. שלום בין בני אדם, שלום במשפחה, שלום בין בני אדם לאלוהים. מהמקום הזה הוא חוזר הביתה. חוזר הביתה אומר, בוא הנה, אפשר לעשות שלום עם אלוהים, אפשר לעשות שלום עם בני אדם, אפשר לעשות שלום במשפחה. יפה מאוד. חבל שאין לנו 3 שעות לשיעור הזה. מה? אתה אומר, אפשר לגלוש. כן, טוב. בואו נתקדם עוד טיפה. קורבן אשם. עד לכאן אידיאל. קורבן עולה אידיאל. קורבן שלמים אידיאל. מה עם חטא? מה עם חטאת? מה עם אשם? חטאות לסוגיהם, אשמות לסוגיהם. וכולי. אחרי האידיאל הגדול שהעולה קודש קודשים, והאידיאל הגדול של קורבן שלמים שעושה שלום. רגע, 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 יש בחיים גם כמה תקלות. יש בחיים נפילות. יש בחיים בעיות. לזה באים קורבנות חטאת ואשם, נתמקד רגע באשם, שבעצם מגלים שאנחנו לא נבעלים מזה שבפועל הרבה פעמים אנחנו מצליחים לגלות את האידיאלים הגדולים האלה של קורבן עולה וקורבן שלמים, וכשאנחנו נופלים ומתקלקלים אנחנו מאמינים שאפשר לתקן ומתקנים. זה קורבן אשם, שאדם מודה שהוא אשם. יש כל מיני סוגים של אשם, תכף נראה אולי קצת. אבל קודם כל אדם מסוגל לא להיבהל מזה שיש בעולם אשם, שיש בעולם בעיות, שיש בעולם חסרונות, שיש בעולם כישלונות, שהוא נכשל. איפה אתה נכשל? תגיד אני אשם, תביא קורבן, תביא קורבן כמשל. תקן את עצמך, זה קורבן אשם. בואו נקרא רגע מקור 4, משפט 1. לפחות החלק השני. ונגד כל הירוס. חלק ראשון, זבחי שלמים, ציבור והשמות, שורה רביעית מסוף הפסקה הזאת, רואים את זה? ונגד כל הירוס, כשיש ערס של אותם האידיאלים העליונים האלה, ונגד כל הירוס שבא מצד כל כוח, אפילו כוח יחידי, שזה אשם יחיד, יש אשם של ציבור ויש אשם יחיד, אם אנחנו נראה רגע בהמשך, יש שם גזלות, זה מה קורה כשיש קלקול בין אדם לחברו, יש שם מעילות, מה קורה כשיש קלקול בין אדם למקום, יש שם שפחה חרופה, זה קשור מה קורה כשיש בלגן במשפחה, יש שם מצורה, מה קורה כשיש לשון הרע בין בני אדם, וכו' וכו', השם תלוי, מה קורה כשיש ספקות, כל השם יש לו את העניין שלו, את התחום שהוא צריך לתקן. יש כאן עוד כמה שמות, פשוט לא נכנס מקום בדף. אז אומר הרב העיקרון, מה זה קורבן השם? ונגד כל אירוס, כל ערס, כל קלקול, כל חיסרון, שבא מצד כל כוח, אפילו כוח יחידי, אדם יחיד, השם יחיד, למשל השם מצורה, דיבר לשון הרע. בחיים המתייחסים באיזה צד לענייני הקיבוציות, באים האשמות לחפר ולחבר, לסדר את סדרי הקדושה המתאימה לחיים הכלליים בכל מדרגותיהם, זבחי שלמי ציבור והאשמות. משפט אחד אני חייב לקרוא ובזה נסיים פה, תראו רגע השם מצורה צד שמאל. השם מצורה, השם מצורה זה ברור, המצורה מוציא שם רע, אם כן הקלקול של קורבן שלמים יבוא על ידי המצורה שצריך להביא קורבן השם. אז מאיפה התחלנו מהעולה? לאן המשכנו? לשלמים. מה קורה בפועל? השם. למה? כי דיברת על השם הרע. כל זה כמשל רק לראות את התמונה. אז השם מצורה, בירוס החיים, ערס החיים, הבא על ידי לשון הרע, שזהו התוכן המקובל של סיבת הוויית המצורה, כשהעניין בא לידי תיקון בהתקרבותו לטהרה של אותו אדם שקלקל את הסדר החברתי על זה שדיבר לשון הרע ונהיה מצורה, אז בא השם להיות גומר ומשחרר את חיי החברה בהטבעת החותם של חומר האחריות אשר לשמירת הלשון. אז היום אנחנו לומדים שמירת הלשון, יפה מאוד, יש לנו את החפץ חיים, אבל בזמן שהמקדש קיים יש לנו קורבן השם. אדם היה רואה במחרות קורבן השם מצורה, היה שומר על הלשון, היה מאיר אור אלוהי. מה זה חיים חברתיים תקילים כשלא מדברים ולא שומעים לשון הרע? והוקרת האדם וערך כבודו, והוקרת ערך האדם וכבודו אשר ירדו על ידי האשמה של חטא הלשון שהביא עליו על ידי את הצרת, הוא בא מהלך הרפואה על ידי השם מצורה. מה נאחל לעצמנו? שמהרה יבנה המקדש, מהרה תחזור עבודת המקדש, בתוכם עבודת הקורבנות, ועד הקורבנות האלה יאירו עלינו, גם בסגולתם הרוחנית וגם מתוך התוכן השכלי שיש בהם, את המציאות היותר מתוקנת, בין המתוקנת כשעצמה, למשל עולה ושלמים, ובין העולם המקולקל שאפשר לתקן אותו, קורבן חטאת ואשם. יישר כוח, ברוכים תהיו, נזכה בעזרת השם, לבניין המקדש במהרה.